אנחנו בפרשת שלח, ישנו הרבה סיפורים בתורה, כמה סיפורים בתורה, שהתורה חוזרת על עצמה בסיפור, וכשהיא חוזרת על הסיפור, היא נותנת לך פרטים שהחסירה בפעם הראשונה. אחת הדוגמאות המעניינות זה יוסף ואחיו. התורה לא מתעדת מה קרה כאשר יוסף בא אל אחיו. והפשיטו את יוסף תקוטנתו, והשליחו אותו הבור. סוף סיפור, אתה מגיע לפרשת מקץ, אתה פתאום שומע את האחים אומרים, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו. התורה מתחילה לספר לך שהיה מעמד שם, הוא התחנן, הוא ביקש, הם לא שמעו. הלא אמרתי עליכם על תחתו וילד ולא שמעתם. ישנו פרטים בסיפור שלא כתובים שם, שלא כתובים בסיפור. אותו דבר פה, אנחנו מגיעים לחטא המרגלים, והתורה פתאום מתחילה, וידבר השם של מוש לאכל נאשים. רק בספר דברים נגלה, ותבואו אליי כולכם, שעם ישראל בא בדרישה, עם ישראל בא בבלבול, ואמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, היה דרישה מעם ישראל, ואנחנו שוב מגלים את הסיפור, בסיפור של בני גד ובני ראובן, כשמשה רבנו אומר להם, אתם עושים כמו שהיה בחטא המרגלים. אז פתאום אנחנו מגלים פרטים שלא כתובים במקום. וצריך לבדוק למה, אם אנחנו יכולים להבין, למה התורה לא נתנה לנו את הפרטים האלה פה. כל מקרה לגופו. שלח לך אנשים, משה רבנו הולך להרוויח עוד 38 שנים של חיים מכל זה. שלח לך, אתה תרוויח. שלח ושילח את אשתו. שלח זה לשון של גירושין. שלח לך אנשים. פרשת שלח היא הפרשה של גירושין. אנחנו רואים שהחורבן של עם ישראל הולך סביב גירושין. ויגרש את האדם. הסיפור של גן עדן והסיפור של שלח. יש פה לשונות, אם נשים לב, של פרשת גירושין בפרשיות האלה. והאדם ואשתו שקיבלו לשון הרע ומתוך זה בא החורבן הראשון, כך אנחנו רואים לאורך כל התורה גלגל חוזך. כל פעם שיש תיקון, יש לשון הרע ונפילה. כל פעם שיש תיקון, לשון הרע ועוד נפילה. אז אם אנחנו מסתכלים על הסיפור של חטא האדם וחווה, אז חזן אומרים, הנחש התחיל עם לשון הרע. אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. שהוא נתן לכם, הוא שמר לעצמו את הכי טוב. תדעו שמה שהקדוש ברוך הוא לקח מכם היה הכי שווה, כל מה שיש לכם לא שווה. אנחנו מתקדמים שוב, אנחנו מגיעים לסיפור של האחים, ישנו שוב אחדות, נפילה על ידי לשון הרע. עם ישראל במצרים, משה רבנו יוצא לעזור להם, שוב לשון הרע נפילה. אכן נודע הדבר. פה אנחנו מגיעים לתיקון של עם ישראל במעמד הר סיני, שוב לשון הרע והנפילה. לשון הרע זה גלגל החוזר בתורה, שהוא המפיל את עם ישראל כל פעם, גם בפן האישי, גם בפן הציבורי, כשעם ישראל מגיע למצב של הרי הגענו למשפחת ישראל, שישראל שחטא, ישראל הוא, הצאצאים של יעקב אבינו, שבטי קה, נכון, אבל לשון הרע יפיל אותם. זאת אומרת, הנפילות של עם ישראל הם לשון הרע. ובגלל זה מצרים שמסמלת את כל הגלויות לשון מצרים, הסמל שלהם הוא הנחש, נכון? התנים הגדול הרובץ בתוך יוריו, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לפרעה שבשבט הוא מקל ובידו זעמי, כל הכוח שלו נובע מהכרס, של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מסמל לו את המטה של משה, שנהפך להיות נחש. אז שלח לך אנשים. המרגלים יוצאים. אנחנו צריכים לבדוק בעצמנו, למה יש לנו יצר הרע כל כך גדול לספר לשון הרע. למה הושע בן נון צריך ברכה מיוחדת ממשה רבינו, כדי לעמוד בניסיון. למה כלב בן יפונה הולך להתפלל בקברי אבות, כי אחרת הוא לא יעמוד בפיתוי. זאת אומרת, יש פה יצר מאוד מאוד גדול. כשבן אדם רואה דברים, להסתכל בעין רעה ולדווח רעה. החזל אומרים באותו לילה, הם הלכו מאוהל לאוהל לשכנע. הם בילו את כל הלילה, כל אחד לשכנע את השבט שלו, שצריך למרוד בשם. ואת הדבר אנחנו מגלים באמירה של, באמירה אליהם, אך בשם אל תמרודו. רגע, מה זה אל תמרודו? אז פה חזל אומרים לנו, עקרו אבנים, התחילו לזרוק אותם כלפי השכינה. מה זה אבנים כלפי השכינה? אנחנו רואים לאן עם יכול להגיע מתוך בחיתם בחייה של חינם. זאת אומרת, גם כשבן אדם רואה שהמצב הוא לא מה שהוא רוצה, הוא יכול להגיע למצב של בחייה של חינם של אין גבול. ברגע שבן אדם נכנס לאיזושהי פאניקה ואיזו כפייה טובה, אז הכל רע. אז הוא מסוגל לומר גם על הכל הטוב שבחיים שלו. האישה שנתת עימדי, הנה תנעלי מן היצבה אוכל. זאת אומרת, יש מציאות שאני יכול לקחת גם את הברכות בחיים ולדבר עליהם רע. והפרשה שלנו נותן לנו את הדוגמאות הקשות. שעם ישראל רואה פירות שאין כדוגמתם בכל העולם, ובמקום לומר, וואי, אנחנו מגיעים לארץ טובה, לא, 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 לא. אם זה הפירות, אז תדעו מי הם האנשים. חזל אומרים לנו שכל אדם יש לו צל ובוע דבבוע, צל שני, וכשבן אדם הולך למות, אז נעלם לו הצל השני. וזה למה שהם אומרים להם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו אל תיראום. זאת אומרת, הצל של האדם מסמל את המשמעות של האדם בעולם. השמש מקרינה על כל הארץ, חוץ מאיפה שאני עומד. הצל זה מסמל את הסמל של האדם על האדמות. כשהם אומרים שר צילה מעליהם, האם זה צל השכינה, או הכוונה היא הצל שלהם. ראינו שלכל אדם שם היה רק צל אחד. הם הולכים להימחק. שר צילה מעליהם, מי שהגן עליהם זה איוב, גם הוא נפטר. אנחנו יכולים לגמור אותם, אומרים להם כלב יהושע. אבל לא הולך להם. ויבכו העם בלילה ההוא. ליל תשעה באב וכנגד גיד הנשה. כתוב בזוהר הקדוש שיש 365 ימים בשנה, 365 לווין, לאו כנגד כל יום. איזה לאו יש על תשעה באב? גיד הנשה. גיד הנשה זה היכולת של האומות להכות מעם ישראל, כי נגע בכף ירחו, חזל אומרים, הגמרא אומרת, כשנגע בכף ירח יעקב, נגע בצדקים לאורך כל הדורות. הגמרא אומרת, למה הרומאים מצליחים להטיל עלינו מיסים ולשלוט גם בתלמידי חכמים? כי נגע בכף ירח יעקב ביאבקו אמו. אז בשיר שאנחנו שרים האשכנזים בסוף הסדר כתוב שהמאבק של יעקב עם המלאך היה בליל פסח, כן? אחד מהשירים בפסח. אבל הזוהר אומר שזה היה ליל תשעה באב. אז חז"ל אומרים לנו שכל שנה היו חופרים, הולכים לישון בקבר, וחלק היו קמים וחלק לא. כל שנה הם היו מתים דווקא באותו לילה, זאת אומרת. תשעה באב, כן. כל שנה בתשעה באב היו חופרים כפרות, כל הגברים היו נכנסים לקבר, וחלק קמים וחלק לא. אפשר לדמיין איזה תהליך של תשובה היה. מה זה בן אדם שהולך ללון בקבר שלו בליל תשעה באב? איך עם ישראל היה נראה בשבוע האחרון לפני תשעה באב? תשעת הימים היה זמן אדיר בשביל עם ישראל. זאת אומרת, כל אחד היה מתנצל לאשתו, מתנצל לילדים. זה היה תהליך, זאת אומרת, אתה יודע שאתה נכנס. אם לא השנה, השנה הבאה, כן? חז"ל אומרים שבשנת ה-40 נכנסו לקברים ויצאו מהקבר. באותו בוקר הסתכלו, כל בוקר היו קמים למחרת, מסתכלים לראות מי יצא מהקבר. זאת אומרת, לראות מי בין החיים, מי בין המתים. זה השנה האחרונה של 40 שנה במדבר. יוצאים מהקבר ומסתכלים ורואים שכולם יצאו. אז אומרים, אולי אין לנו טעות בלוח. חוזרים לקבר למחרת. ככה עשו עד ליל תתוו שראו לבנה מלאה, ואז הם קמו. ומאז תתוו נפך להיות יום חגיגה של עם ישראל. שהם ראו שהקדוש ברוך הוא עשה איתם חסד, ואותה שנה לא מתו. אז ט"ו באב נפך להיות יום חגיגה של עם ישראל. עדנה ינעצוני ועדנה לא יאמינו בי. צריך לדעת שיש יסוד של אמונה בשם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהם עומדים שם הרי באותו לילה, ויש להם עמוד אש. מה זאת אומרת עמוד אש? 2 מיליון איש, יש להם פנס שמאיר את כל המחנה באותו לילה. לא מזמן הם עשו את חטא העגל, נתנו לעגל לאכול, כמו שכתוב בתהילים, מאמן. זאת אומרת, הם חיים בניסים האלה. באותו לילה שהם מורדים בקדוש ברוך הוא, הם יודעים שלמחרת הם מקבלים מן. באותו לילה יש להם תמוד אש. מה זה אור שמאיר לשתי מיליון איש? מה זאת אומרת? זה היה אור די רציני. זה לא איזשהו עמוד דק. זה עמוד שהאיר את כל המחנה. אז באותו לילה הם עדיין מורדים בקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא משאיר לאדם תמיד את הבחירה החופשי. לומר הדברים הם לא כמו שאני חושב. והבחירה הזו גם היה לדור המדבר איכשהו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא יאמינו בי. היה להם בחירה חופשית והם בחרו אחרת. וזה מאבק של האדם לאורך כל החיים שלו. איפה הוא ינחית את הבחירה החופשית שלו. והמפתח חוזר לפרו במצרים. שפרו לא מוכן להאמין בקדוש ברוך הוא. ועם ישראל גם יש לו את הניסיון הזה. ארץ ישראל היא המאחדת את עם ישראל. יש שתי שיטות בירושלמי איך לומדים שעשרה אנשים הם עניין. או מאחי יוסף כתוב בירושלמי, ויבואו אחי יוסף 10 לשבור בר בתוך הבאים, אז הם באים מתוך ארץ ישראל, או מהמרגלים. המרגלים אתה לומד שעדה זה 10, אתה לומד עדה מהמרגלים, כן, כי הם גם באו מארץ ישראל. זאת אומרת, ארץ ישראל היא מאחדת, או שתלמד מפה או משם, אז זה צריך להיות מישהו שבא מארץ ישראל. ארץ ישראל היא זו שמדבקת את עם ישראל ועושה אותם חברים. אוקיי, אוקיי, זה אני לא ידעתי. אנחנו מגיעים לסוף הפרשה, ישנו את מצוות חלה, תרים ותרומה, והיה כי תבוא אל הארץ, ויש לנו את מצוות ציצית. מצוות ציצית, וראיתם אותו וזכרתם. אז המצוות ציצית היא ההפך של עשיית בגד. כשאתה עושה בגד, אתה לוקח את הצמר, אתה הופך אותו לחוט, אתה לוקח את החוט, אתה הופך אותו לבגד. ציצית זה תהליך הפוך. אתה הולך מבגד לקשר לפתיל. אתה עושה תהליך הפוך, אתה כאילו משוזר, פורם את הבגד, זה התהליך של בגד, זה התהליך של ציצית. אומר הרב הירש, ציצית זה להראות לנו חזרה איפה היינו לפני החטא של אדם הראשון, היינו בלי בגד. אנחנו מראים שהבגד הזה יכול להתפזר לציציות, כאילו לחזור לדבר מאיר, שאני רק לובש בגד בשביל מצווה. אני לא לובש, אני יכול לעשות בגד רגיל שאני לובש ולשים עליו ציציות, אבל הציצית מסמלת לי דבר שאני לובש שאני שום ענה ממנו. בן אדם לא מקבל כלום מהציצית שיוצאת לו מהבגד, נכון. הבגד היה צריך להיות במקור דבר כלי של מצווה, כמו הכהן גדול בבגדיו. בא אליי יהודי השבוע ואמר לי, לא, שבוע שעבר, לא ראיתי אותך הרבה זמן. אמרתי, הוא אומר, ואתה יקר לי. אמרתי, אז למה לא ביקרת אותי? אז הוא אומר לי, אתה גר מעבר לקו הירוק. אז אמרתי לו, איפה הציציות שלך? בדקת את הציציות בזמן האחרון? אז הוא אומר לי, באמת, היה לי ציצית שהייתי באמצע לעשות אותה והיא נגנבה לי. הנחתי אותה במקום שלי בבית כנסת, חזרתי להכין אותה והיא נגנבה. איך ידעת? אמרתי, לא ידעתי. אז הוא אומר, אז למה שאלת על הציצית? אמרתי, כי אחרי חטא המרגלים מגיע פרשת ציצית. פרשת ציצית מזכירה לנו איך להסתכל על ארץ ישראל. אתה שדיברת ככה על ארץ ישראל, אתה צריך לבדוק את הציציות שלך.